שלום עליכם ידידיי ורבותיי, השיעור נמסר לזכות יעקב בן שרה אסתר לזיווג הגון בקרוב, וכן רייזל בת מרים רבקה ללידה קלה ולילד בריא ושלם ברמח איבריו ושסה גידיו, לאריכות ימים ושנים טובות ולעילוי נשמת אסתר בת שמואל ורב אלכסנדר זישה בן יוסף. אנחנו נלמד בעזרת השם את העניין של טעם כעיקר על פי הסוגיה במסכת פסחים בדף ממדל עד עמוד ב', והספר היקר מאור ישראל של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל. הגמרא מחפשת טעם, תרתי משמע, למה אסור לאכול דבר לא כשר בטעם כעיקר. אומרת הגמרא בדף ממדל עמוד ב', ליתן טעם כעיקר, לעשות טעם האיסור הנבלה בהתר כעיקרו וממשו. אז הוא מחפשת מה המקור שאסור לאכול טעם כעיקר, רק טעם האיסור ולא אין ממשות של איסור, יש רק טעם של איסור, מניין שזה אסור? אז הגמרא מביאה מרבי עקיבא. רבי עקיבא יליף מגאולי נוכרים, שכלי שבישל בו נוכרי ואחר כך מבשל בו ישראל, הרי הוא מגאל. זה גאולי נוכרים. מה זה מגאל? כלומר פולט האיסור שבלוע בו התבשיל. ואמרה התורה במעשה מדיין, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אז כדי להכשיר את הכלי, צריך להעביר באש. אבל קודם העברה באש, אסור לבשל בו. מוסיפה גמרא, גאולי נוכרים, לאו טעם הבעלמא הוא. הרי כל מה שיש כאן הוא רק טעם האיסור, ולא ממשות של איסור. כשמשתמשים בכלים של הנוכרים, יש רק טעם איסור, אין ממשות של איסור, ובכל זאת ואסור, ובכל זאת תורה, התורה אסרה זאת. החנמי בשאר איסורי תורה לא שנה, אז לא ישתנה הדין. ויש לנו כלל בהלכות מאכלות אסורות שטעם כעיקר. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו ממקור אחר ממשרת, למה הם לא לומדים מכאן? מכיוון שגולי נוכרים נמי חידושו, אי אפשר ללמוד שטעם כעיקר, וזה חידוש. למה? דהה כל נותן טעם לפגם מותר, שהרי בכל האיסורים בשבת תורה, כשטעם האיסור פוגם את התבשיל, הרי התבשיל מותר. דגמרינן שלומדים זאת מנבלה, שכתוב בתורה לא תאכלו כל נבלה, לגוי אשר בשערך תתננה ואכלה, ולומדים מכך שרק דבר שראוי לגוי יש בו איסור נבלה, ואילו אם נפגם טעמו אין בו איסור. והכה ואילו כאן בגאולי נוכרים, אפילו שנבלה בטעם, בתבשיל, טעם פגום, אסור, התורה אסרה אותו, שראה הטעם הנבלה בכלי אחר שבר עליו הלילה נתקלקל טעמו, וכבר אינו משביח את התבשיל שיבלה בו אחר כך. אז אומרים חכמים שאי אפשר ללמוד מגאולי נוכרים שטעם כעיקר, כי פה זה נותן טעם לפגם, ובכל זאת זה אסור. אז זה חידוש, אי אפשר ללמוד מכאן. כי בדרך כלל נותן טעם לפגם, זה מותר. וחוזרת הגמרא לבאר שיטתו של רבי עקיבא לפי זה. ורבי עקיבא שלמד מגאולי נוכרים, והוא סובר שטעם כעיקר, והוא סובר שאינו חידוש, הוא סובר כדרב חייא ברי דרב הונא, דאמר לא אסרה תורה אלא בקדרה בת יומה. שהתורה לא אסלה אסרה בכלי מדיין, קדרה בת יומה, והיינו שבושל בה באותו יום. הלכך לאו נותן טעם לפגמו, שבזה עדיין לא נתקלקל טעמו של האיסור. ואם כן, אין בדין גאולי נוכרים חידוש. פה לא מדובר בנותן טעם לפגם. ורבנן, שסוברים שיש בטעם היא בגילי נוחרים חידוש, למה? כי הם סוברים שכתרה בת יומה נמי, שאף כתרה שבושל בה היום, לא אפשר דלא פגמה פורטה, אי אפשר שלא יהיה טעמה פגום במקצת מחמת הכלי. והיינו צריכים להתיר אם לא שחידוש הוא. עד כאן סוגיית הגמרא. בשאלות ותשובות המערשך בסימן עין זין, הוא כתב שכלים שנתבשל בהם בשר ספק טריפה, מותר לבשל בהם אחר כך בלי שום הכשר. למה? משום דאיקה ספק ספקה. יש פה ספק ספקה להתיר כלים שנתבשל בהם בשר ספק טריפה. מה ספק ספקה? שמה לא הייתה טריפה? ואם תמצא לומר שהייתה טריפה, שמה הבלוע בכלי לא ייתן טעם בתבשיל שיתבשל אחר כך. אולי לא הייתה טריפה בכלל, ואם הייתה טריפה, אולי הבלוע בכלי לא ייתן טעם בתבשיל שיתבשל אחר כך. אז משום ספק ספק, אז זה מותר. ממשיך המערשך, ומכל שכן למען דאמר, טעם כעיקר דרבנן דאזלינן לכולה. ואם אומרים שטעם כעיקר זה רק מדרבונן, לא מדובר בטעם כעיקר, אז בוודאי שבדין דרבונן הולכים לכולה. ויש סיוע לדבריו ממה שכתב התוספות בעבודה זרה בלמד ח' עמוד ב' בדיבור המתחיל אי, שרשי ורבנו טעם ורי פוסקים שסתם כלי אקום אינם בני יומן. למה? למה סוברים שסתם כלי אקום אינם בני יומן, שלא בושל בהם באותו יום? לפי שהוא ספק ספקה, שמה לא נשתמשו בהם היום, ואפילו אם נשתמשו בהם היום, שמה נשתמשו בהם בדבר הפוגם בעין, או בדבר שאינו נותן טעם. אז כמו הספק ספקה של המערשך, גם עושים הראשונים בתוסס בעבוד דזורת. וכן כתב הראש בפסקיו בסימן למד ה' והמורדכי בסוף סימן תף תף למד ב', וכך כתב בשוט הריבש בסימן חף ח', ובשוט התשבט בחלק א' בסימן פי ת'. ולפי זה לכאורה, כל זה אני מביא מחכם עובדיה, לא ממני, יש להקשות לדעת הרמב״ם, שכתב בסוף פרק ת' מלכות תומת מת, הוא סובר שספקא דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן, אבל מן התורה מותר. וכך כתב הרייבד בסוף הלכות קליים פרק י' כ"ז. ואם כן, היכי ילפינן טעם כעיקר דאורייתא מדין גאולי אקום, איך לומדים שטעם כעיקר זה מדאורייתא, ולומדים אם הגיעו לאקום? והרי פליטת כליהם אינה אלא ספק, דשמה לא ייתנו הקדרות טעם בתבשילים שיבשלו בהם אחר כך. ומן התורה הכל מותר, דספקא דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן. ובעל כוחך חידוש דחידוש הוא, ולקה למילף מהתם. הקושיה היא שאיך אפשר ללמוד שטעם כעיקר הוא איסור מדאורייתא, כמו שסופרים הרבה, מדין גאולי אקום. והרי כשהכלים של הגויים פולטים זה רק ספק, כי אולי לא ייתנו הקדרות טעם בתבשילים שיבשלו בהם אחר כך. וברגע שאנחנו אומרים שזה ספק, מן התורה לפי הרמב״ם זה מותר, מכיוון שספק הדאורייתא לחומרא הוא רק דין דרבונה. אז איך לומדים מגאולי נוחרים, מגאולי אקום. זה רק ספק, וברגע שזה ספק, זה ממילא מותר. מן התורה. אז איך זה יכול לשמש מקור שטעם כעיקר זה איסור דאורייתא, כאשר פה זה יוצא מן הכלל, פה זה חידוש, פה מעיקר הדין גאולי נוחרים צריך להיות מותר. למה צריך להיות מותר? כי הרי זה ספק, אולי לא יפליטו טעם יטעם, וספק הדאורייתא לחומרה הוא רק מדרבונה. אז למה בכלל אסור גאולי עקום? התשובה היא שזה חידוש. שזה חידוש שגם פה, כאשר יש רק ספק הדאורייתא, יש ספק אם בכלל יפליטו, בכל זאת אנחנו אוסרים. למה אנחנו אוסרים? כי זה חידוש. כי בדרך כלל, אם זה ספק, אנחנו מן התורה אנחנו מקילים. רק מדרבונן אנחנו מאחרים, אבל מן התורה אנחנו מקילים. ואם זה חידוש, אז אי אפשר ללמוד משם. אז לפי הרמב״ם, איך רבי עקיבא לומד מגאולי נוחרים שטעם כעיקר אסור מן התורה, כאשר זה חידוש, כי יש ספק, אולי לא ייתנו טעם בתפשיר. בספק הדאורייתא, לכולה מן התורה. רק מדרבונן מחמירים. סימן שכל האיסור פה בגאולי נוחרים זה רק, זה חידוש. שעל אף שיש ספק אם יפליטו, בכל זאת אנחנו אוסרים. אבל בחידוש אי אפשר ללמוד. אז איך אפשר ללמוד לכל התורה כולה שטעם כעיקר? ולכאורה, יש לומר שרבי עקיבא לשיטתו, שהוא סובר שחשינן למיעוטה מן התורה. זה לא קושה מהרמב״ם כביכול על רבי עקיבא, כי רבי עקיבא שהוא לומד מגאולי נוחרים, הוא עקבי לשיטתו שחשינן למיעוטה מן התורה. כך כתבו התוספות במסכת מכות בדף זין עמוד א' בדיבור המתחיל דילמה במקום סייף נקב הווה. וכך כתב המערם שיק ביורד דעה סימן קופיין זין סופות יוד שרבי עקיבא חי שלמיותה. וכך כתב הגון רבי צגל חונן בשוט בער יצחק יורד דעה סימן יוד זין מותר לכל מי שמקשיב לשיעור לעיין במקורות. כך כתב הגון בעל שואל ומשיב בספר דברי שאול ביוסף דת בהשמטות תפקוף מהווה ומובט. ולפי זה אפשר לומר שרבי עקיבא לשיטתו שחשינה למיעוט, אז אין החינמי, יש רק מיעוט. שבכלל ספק אם יש פה פליטה בכלים של הנוחרים, אבל רבי עקיבא חושש גם למיעוט. אז לכן הוא לומד מגאולי נוחרים. ואפילו שהתוספות בחולין י' בית עמוד א' דיבור המסחיל, פסח וקודשים, הם כתבו שרבי מאיר דחייש למיעוטה, אינו אלא מדרבונן. אבל התוספות בחולין בדף פ"ו עמוד ב' לא פסיקה להו מילתא, זה לא כל כך מוחלט אצלם, שרבי מאיר סובר שחוששים למיעוט, זה רק דין דרבונן, אבל מדאורייתא לא חוששים. יכול להיות שגם מדאורייתא חוששים למיעוט. והרשב"א בחידושיו לחולין י' עמוד ב', הוא סובר בפשטות, שרבי מאיר סובר שחוששים למיעוטה מדאורייתא. ואין שם ברן, וכך כתב בשמם הקריטי והפליטי, בסימן צדי וב סיף קטן ב' ואחרי קרי לב ויורד היה סימן קוף י' ח'. וגם הגוי מלובלין, בשאלות ותשובות תורת חסד, רב עובדיה היה חסיד גדול של הגאון מלובלין. הוא סובר שהוא היה אחד מגדולי הדורות בדורות האחרונים של האשכנזים. הוא אומר, פעם הוא אמר איזה תירוץ ברמב״ם, והיה אחד שישב שם והקליט לו על המחשב, הרב עובדיה לא השתמש במחשב, והיה אחד שעזר לו והקליט במחשב. אז אחר כך הוא רוצה לראות מה הוא כתב, אז הוא אמר, כתבת טוב, ובשכר למה שנתת טוב אני אספר לך סיפור. הוא אמר שכל גדולי עולם יושבים בהיכל מיוחד בעולם האמת, קוראים להיכל הזה היכל הרמב״ם, ושם לומדים רמב״ם, ויש איזה קושיה ברמב״ם, וכל הרבנים האשכנזים, עלי רבנים האשכנזים, אומרים תירוצים. כל אחד עם פלפולים עמוקים ומורכבים, ופתאום הרמב״ם יושב שם ושואלים אותו, נו, מה באמת התכוונת? הרמב״ם אמר, אני לא התכוונתי לכל מה שאומרים בשמי. אז איזה רב אשכנזי שם שאמר, מה הספרדים מבינים מרמב״ם? אז רב עובדיה טוען שיש אצל האשכנזים הרבה בלבולים, פלפולים בלבולים. הוא אומר שמכיוון שמתרגמים את מה שכותבים מיידיש ללשון הקודש, אז הרבה פעמים לא יוצא כל כך מוצלח. אבל כשהוא דיבר על הגאון מלובלין, שאלות ותשובות תורת חסד, הוא אמר שהוא היה גן הגאונים. אז הוא הרבה הרבה מצטט אותו. רב שניאור זלמן מלובלין, אחר כך הוא עלה בערוב ימיו, הוא עלה לירושלים עיר הקודש. הוא היה יודע לא רק כל תוספות בש"ס בעל פה, הוא היה יכול להגיד כל תוספות בש"ס בעל פה הפוך. כך שמעתי מהורי רבי שליטה. אז כדאי לכל אחד לעיין כמה שיותר בשאלות ותשובות תורת חסד. פה בסימן מם עוד וב באור החיים הוא כותב שרבי עקיבא שחושש למיעוט זה מדאורייתא. לפי זה כל שכן ספק הדאורייתא לחומרה ומדאורייתא. אם חוששים למיעוט מדאורייתא, אז בוודאי ספק הדאורייתא לחומרה. אם זה ספק, ודאי חוששים מדאורייתא. אז לפי רבי עקיבא זה לא קושה מהרמב״ם. הרמב״ם סובר שספק הדאורייתא לחומרה זה רק מדרבנן, אבל רבי עקיבא סובר שזה מדאורייתא, כי הרי הוא חושב, הוא סובר שחיישין על המיעוט הזה מדאורייתא, אז בוודאי ספק הדאורייתא לחומרה זה מדאורייתא. אפילו אם נאמר שהאיסור פורה זה רק מחמת ספק, אז זה תירוץ אחד. ובלאו הכי יש לומר, אז יש עוד דרך. לפי מה שכתב בשו"ת מערימת בחלק ב', שדין זה אי ספקא דאורייתא לחומרא ומדאורייתא רק מדרבנן, תליא בפלוגתא דתנאי, שהדין אם ספק דאורייתא לחומרא זה דין דאורייתא כמו שסובר הרשב"א, או זה רק דין מדרבנן כמו שסובר הרמב"ם, זה תלוי במחלוקת תנאים. אי באינן חתיכה אחת משתי חתיכות לחייב אשם תלוי או לא. יש מחלוקת בגמרא בקליטות, כאשר יש חתיכת ספק חלב ואדם אכל אותו, האם הוא חייב אשם תלוי או לא חייב. יש אומרים שצריכות להיות שם שתי חתיכות, אחת שומן ואחת חלב, והשני סובר לא, אפילו אם יש רק ספק אחד, יש לו רק חתיכה אחת, גם חייבים אשם תלוי, לא רק חתיכה אחת משתי חתיכות. אז לפי המאן דאמר שאשם תלוי מחייב גם על חתיכה אחת שספק חלב ספק שומן, הוא סובר שספק דאורייתא לחומרא זה מן התורה, כי פה יש ספק והאדם היה צריך להחמיר ולא לאכול והוא אכל, אז לכן הוא חייב אשם תלוי אפילו רק חתיכה אחת. אבל המאן דאמר דבעינן דווקא חתיכה אחת משתי חתיכות, אבל יש מי שמחמיר ואומר לא, צריך להיות, לדעת שיש פה בוודאי איסור, אקבע איסור, נקבע פה איסור, ולכן רק כאשר יש חתיכה אחת שומן וחתיכה אחת חלב, רק אז חייבים. אם הוא אכל מספק אחד מהם, הוא לא ידע אם זה שומן או חלב. רק אז אסרה תורה, וחייב עליה אשם תלוי, אבל על חתיכה אחת בלבד, ספק חלב, ספק שומן, פטור, כיוון דלא עיק באיסורה, אז המדע אמר שאומר, שאם יש רק חתיכה אחת, לא חייבים אשם תלוי. למה? כי ספק הדאורייתא לכולם מן התורה. כל החומרה זה רק מדרבנן. כך הובא, מפורסם, בשיב שמעת אותה בסוף פרק א'. והרי רבי עקיבא סובר שאין צריך חתיכה אחת משתי חתיכות, כמו שכתוב במשנה בקליטות בכף ב' בסוף עמוד ב' ובכף ג' בתחילת עמוד א'. כך כתב התוספות בסנהדרין בדף ד' עמוד א' דיבור המתחיל כולו, וכך כתב החידה בפתח עיניים בנזיר כף ג' עמוד א'. ומוכרחים אנו לומר שרבי עקיבא שאומר שאין צריך חתיכה אחת משתי חתיכות, הוא סובר שספק הדאורייתא לחומר זה מדאורייתא. וכך כתב הגאון מלובלין בשאלות ותשובות תורת חסד, הפעם זה בסימן למתת עוד ג'. ואם כן, רבי עקיבא כאן לשיטתו הוא אוסר גאולי אקום מספק, אפילו שספק אם פליטת כליהם מפליטים את האיסור. אם הכלים פולטים איסור, אבל רבי עקיבא לשיטתו, נאמן לשיטתו, שספק דאורייתא לחומרה זה מן התורה, כי הוא אומר שאסור רק חתיכה אחת, לא צריך חתיכה אחת משתי חתיכות. ועיין עוד בספר ראש יוסף חולין בריש כלל רובה, שכתב שרבי טרפון ורבי עקיבא שאמרו אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, משמע שהם סוברים שחשינן למיעוט הזה מדאורייתא, הם מחפשים כל מיעוט לפתור אותו. דאי מדרבנן, איך היו מבטלים מצוות עשה דאו ביער טהרה מקרבך? יש מצוות עשה של ביער טהרה מקרבך, אז איך הם חוששים למיעוט לפתור אדם ממיטת בית דין? כי חוששים למיעוט הזה מדאורייתא. וכך כתב אור חדש בפסחים מ"ד עמוד ב' בסוף דיבור המתחיל ואמרתי שרבי מאיר חושש למיעוט זה דין דרבנן, ורבי עקיבא חושש למיעוט מדאורייתא. וכך כתוב בספר יעקות הגרשוני במערכת חיישינה למיעוטה. אחר כך הוא מביא פה כמה דעות שרבי עקיבא סובר באמת. תוספות נידה כתוב בתתווה במודע א' שצריך חתיכה אחת משתי חתיכות, ולפי דברי התוספות הדיוקו של הדוכתא, שאם הוא צריך חתיכה אחת משתי חתיכות הוא סובר שספק דאורייתא לחומר זה רק מדרבנן. אם שיטת רבי עקיבא זה שספק דאורייתא לחומר זה רק מדרבנן, אז איך לומדים מגאולי עקום ששם אין איסור אלא מספק, שם זה חידוש? ואולי יש לומר לפי החוות דעת שמפורסם, מה שכתב החוות דעת בסימן קופיוד, שרמב"ם והרייבד לא כתבו שספק דאורייתא לחומר זה מדרבנן אלא ביסורי לוין. אבל במצוות עשה לכולי עלמא ספק דאורייתא לחומר. אז באיסור טעם כעיקר שיש בו עשה, כמו שכתבו התוספות בחולין בצד ט' סוף עמוד א' בשם ארי מאורלנס, אז אפשר לומר כאן שספק דאורייתא לחומרה זה יהיה מן התורה. אבל זה לא תירוץ, כי החוות דעת לא תכוון אלא למצוות עשה, כי כאשר כתוב בתורה שצריך לאכול מצה צריך להיות ודאי מצה. צריך ודאי לקיים מצוות מצה עם ודאי מצה. אם יש אתרוג, צריך להיות ודאי אתרוג. זה מה שהתכוונה התורה. אבל פה מדובר באיסור עשה. טעם כי עיקר זה איסור עשה. לא מצוות עשה חיובית. זה עשה. זה מנוסח כעשה, אבל זה איסור עשה. אז באיסור עשה אי אפשר לומר שהתורה התכוונה בוודאי. התורה התכוונה בוודאי, ודאי מצא, ודאי אתרוג. אבל אולי באיסור עשה התורה התכוונה רק אם זה ודאי איסור, ואם זה ספק איסור אפשר להקל. ושוב נאמר שלפי הרמב״ם באיסור עשה, גם לפי חוות דעת, שאיסור עשה מן התורה אפשר ללכת לכולם יש ספק, רק במצוות עשה צריך ללכת לחומרה. ואם כך, אז איך לומדים טעם כעיקר מגאולי נוכרים? הרי שם עיקר הדין היינו צריכים להקל, כי זה רק ספק. מזה שמחנו ממסיון שזה חידוש, ואי אפשר ללמוד למקום אחר. ועיין בשאלות ותשובות שוב, תורת חסד מלובלין, בחלק אורח חיים, סימן מם, עוד וב עד זין. וגם בספר אמרי בינה, יורד היה סימן חבדה לדף חבגים עוד סוף עמוד ב'. זה פשוט מדהים שאדם אחד בלי מחשב, אדם כמוני כמוך, יכול לכתוב דברים כאלו שהוא פשוט שולט בכל. הוא כתב את הספר הזה בצעירותו, רק הוסיף עליו בזקנותו. אפשר לומר תירוץ נוסף איך רבי עקיבא לומד מגאולי, איך לפי הרמב״ם רבי עקיבא ילמד מגאולי נוכרים. כבר אמרנו שאולי רבי עקיבא לא מסכים עם הרמב״ם. הוא סובר שמחמירים בספקות דאורייתא. אז פה זה לא חידוש. ועוד אפשר לומר שאפילו מדי אמר ספקות דאורייתא לחומרה. הווה רק מדרבנן, הני מילי בספק שאי אפשר לברר. אבל ספק שאפשר לברר, כגון על ידי כפילה שמישהו טועם, אז חמיר תפי, ומדאורייתא אסור. מתי אנחנו אומרים ספק הדאורייתא לא חומרה זה רק מדרבנן? רק בספק שאי אפשר לברר אם זה אסור או מותר. אבל אם אפשר לברר את הספק אם זה מותר או אסור, זה יותר חמור, ומדאורייתא אסור. וכך זה כמו שכתב הפרי חדש ביורד היה סימן קוף יוד ליישב קושיית הרשב"א והר"ן מהגמרא בחולין י"א עמוד א', מינלן דזלינן בת ערובה, מניין שאנחנו אוכלים אחר הרוב. והגמרא מביאה מפרה אדומה מפסח שמחזיקים שהם כשרים ולא חוששים שמא ניקב קרום המוח. ואם הרמב"ם צודק שספק דאורייתא לא חומרה הוא רק מדרבנן, הרי אפילו בספק שקול מן התורה הולכים לכולה. אז פה יכול להיות שזה לא מדין רוב שמכשירים את הפרה האדומה או הפסח. יכול להיות שזה מדין ספק דאורייתא לכולה. אם יש ספק, אז זה חצי חצי, הולכים לכולה, זה לא מדין רוב. אז מתרץ הפרי חדש, דהכה האיקה לברורי, פה אפשר לברר, ולבדוק אם יש שם תרפות או לא. ובספק כזה שאפשר לברר לכולה, היה מהווה ספק דאורייתא לחומר מן התורה. וספק כזה שאפשר לברר, כולם סוברים שזה ספק שהולכים לחומרה מן התורה. אז אם פה שאפשר לברר ולא מבררים, הולכים לכולה, אז לא הולכים לכולה מדין ספק הדאורייתא לחומר זה רק מדרבנן, כי פה זה מן התורה, פה צריכים להחמיר, פה צריכים להחמיר גם מן התורה, כי אפשר לברר. אז פה בפסח ובפרה אדומה, למה לא מבררים? כי הולכים אחר הרוב. תדע, דאיקא תימא למאן דאמר דבעיני חתיכה אחת משתי חתיכות. מה הטעם שצריכים חתיכה אחת משתי חתיכות שמביאים קורבן? משום דאפשר לברר איסורו, למה הוא אכל את זה? הוא היה יכול לברר ולבדוק מה חלב ומה שומן. אף על גב, דענן הקטינן, כי דרתם דיק ואיסורה. אז אנחנו הולכים לפי טעם אחר למק באיסור, טעם אחר למה זה אסור, כי נקבע איסור. אבל יש טעם אחר למה חתיכה אחת משתי חתיכות צריך להביא קורבן. כי אם יש שתי חתיכות לפניך, אז אפשר לבדוק איזה חלב ואיזה שומן. הסימן שמתי שאפשר, במקרה שאפשר לבדוק, לברר, הולכים לחומרה. וכך כתב בשו"ת מערימת בחלק ב' יורד היה סימן א', וכן כתב בפרי מגדים בספר תיבת גומה גומה בפרשת מסעי בעוד ג', שאפילו לרמב״ם שסובר שספק דאורייתא לחומר הזה רק מדרבנן, מכל מקום אפשר לברר הדבר אפילו על ידי תורח גדול, ספק דאורייתא לחומר מן התורה. גם בפני יהושע פסחים ט עמוד ב' כתב שאפשר לברר הדבר אפילו מקום רוב לא מהני ולא חפישי ספק כלל, זה לא נחשב ספק אם אפשר לברר. כך כתב בספר יהושע בפסקים סימן שנ"ט. ופה רב עובדיה מביא שורה ארוכה של מראי מקומות, כולל שוב תורת חסד מלובלין, אור החיים סימן י"א סוף עוד ה', וכל אלו להוכיח שבמקרה שאפשר לברר, אז הולכים לחומרה. ועיין להגון ההפלאה בספר פנים יפות, בפרשת מטות, בדף קובדלת עמוד ג', שהוא כתב להקשות לדעת הרמב״ם בסייעתו. דספירה להו. דסווג דאורייתא לחומרא, זה רק מדרבנן ומן התורה לכולה. לפי זה למה הוצרכו להגיל כלי מדיין? הרי סתם כלים אינם בני יומן, וגם היו שם כמה כלים שלא בשלו בהם מעולם. אז אם זה ספק דאורייתא לחומרא, זה רק מדרבנן ומן התורה לכולה, למה יהיו בכלל צריכים להגיל כלי מדיין מן התורה? סתם כלים אינם בני אומן, והיו שם כלים שלא בשלו בהם מעולם. לכאורה, אומר מרן, מהד דאמרינן הכה לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה, משמע דין חינמי שלא הוצרכו להכשיר סתם כלים, אלא כלים שהיו בהם מאכלים שלהם רותחים, וראו זאת במו עיניהם במטבחים שלהם. אז פה התורה לא רק אסרה קדרה בת יומה, שרק כלים שהם ידעו, רק כלים שהם ידעו שבשלו בהם וראו במו עיניהם שבשלו בהם. אולי לא יפלטו הכלים טעם האיסור בתבשיל ההתר שלנו, אז מצד זה אפשר להקל? לא, כיוון שאפשר לברר על ידי כפילה, על ידי שמישהו יתאם, איזה גוי יתאם, הבלי ספק דאורייתא לחומרא מן התורה. ממשיך רב עובדיה והוא אומר, ונראה עוד לתרץ את הקושיה על דברי המהרש"ך, שאנחנו אמרנו שפה זה רק ספק, אז איך אפשר ללמוד מגאולי מדיין? שהספק דשמה לא ייתן הכלי טעם בתבשיל ההיתר, אינו ספק שקול ממש, כי על פי רוב הוא נותן טעם. ומכל מקום שפיר חזיל לצטרוף אל הספק אחר שהוא שקול, דהיינו ספק טריפה. סליחה, המהרש"ך אמר שכלים שנתבשל בהם בשר ספק טריפה, מותר לבשל בהם אחר כך בלי שום הכשר. למה? כי יש ספק ספקה. שמה לא הייתה טריפה, ואם תמציא לומר שהייתה טריפה, שמה הבלוע בכלי לא ייתן בטעם בתפשיר שיתבשל אחר כך. אז מטעם ספק ספקה אפשר להתיר כלים שנתבשל בהם בשר ספק טריפה. אז מסביר רב עובדיה שפה שהספק תשמה לא ייתן הכלי טעם בתפשיר להתיר, זה לא ספק שקול, כי בדרך כלל זה כן נותן טעם. ויש עוד ספק שהוא ספק שקול, ספק טריפה, זה חצי חצי. ואז מצרפים את המיעוט לחצי חצי. זאת אומרת, זה 50-50 שזה ספק טריפה. אבל יש עוד צד. יש גם מיעוט, על פי רוב זה לא נותן טעם, אבל יש מיעוט שזה כן נותן טעם. על פי רוב, הוא כן נותן טעם. אבל יש מיעוט שאינו נותן טעם. ולכן, מכיוון שזה רק חצי חצי, יש רק סיכוי של 50% שזה אסור, שבכלל היה פה טריפה, וגם על הצד שהייתה טריפה, יש עוד כמה אחוזים שמוסיפים ל-50% של צד היתר, שאומרים לנו שזה לא ייתן טעם. זאת אומרת, זה כבר לא 50%. זה מורידים מה-50% של הטריפה, כי אולי זה לא טריפה, אולי הטריפה לא ייתן טעם. אז אפילו יש 50% שזה טריפה, אבל אולי לא ייתן טעם. ועכשיו יש פחות מ-50%. אז הולכים אחר הרוב להתיר. וזה כמו שכתב הפני יהושע בכתובות, שכל ספק, בתת עמוד א', בקונשוס אחרון, באות חפחת, שכל ספק, שספק אחד שקול, הווה כמחצה על מחצה, ואז מצרפינן המיעוט של הספק השני לאותו מחצה של הספק הראשון ועבדי רובה. אז אפשר לצרף מיעוט של ספק אחר לאותו מחצה של הספק הראשון, ויש כבר רוב. וכן ראיתי מוסיף הפני יהושע וכמה פוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו דהיכא דהספק האחד שקול, אף על פי שהשני אינו שקול, אף על פי כן נחשב ספק ספק על התיר. אז אפילו אם יש ספק אחד שאינו שקול, אבל אם יש רק חצי שזה אסור, 50%, ויש ספק אחר שמוסיף לנו עוד כמה אחוזים שזה מותר, הוא ממילא מוריד מהצד של האיסור כמה אחוזים, אז אנחנו הולכים לכולה. ואף על פי שהתוספות בכתובות לא סביר עלי אחי, בתת עמוד א', הם לא סוברים כך, כבר מצינו לה תוספות עצמם בנידה, בדף י"ח עמוד א', זה תמיד עוזר כשיודעים כל תוספות בשס. דיבור המתחיל שיליה, שהם סוברים, דמהני ספק ספקה כיוצא בזה. שמועיל ספק ספקה כזאת. משום, לסמוך מיעוט על הפלגה של הספקה שקול ולרובה, אפשר להסמיך את המיעוט לחצי חצי, ויש כבר רוב. כבר העיר כן בספר סדרי טהרה, בסימן קופי זין, ספקת נטט וב, שהתוספות בנידה ביותחת המודל, חולקים בזה על תוספות בכתובות. אם יש, אם אומרים ספק ספקה, כשספק אחד שקול, ספק אחד לא שקול. כך כתב הגוין רבי יצחק אלחונן בשאלות ותשובות אין יצחק חילי פתא ונזר סימן תת זין עוד גימל והלאה, שמועיל ספק ספק אחרי גוונה, הוכיח כן גם מתויספס בנידה בממה עמוד א', שלא כדברי התוספות בכתובות תת עמוד א'. כך כתב בשאלות ותשובות עונג יום טוב בחלק אורח חיים סימן מם וב, וכן העלה בשו"ת תורת חסד מלובלין בחלק אבן העזר סימן ת' עוד ה', ושאף לדעת הרמב״ם מהני ספק ספק כיוצא בזה. זה יחזק את דברי המהרש"ך. שבספק טריפה שבשלו בכלי. אחר כך אפשר לאכול מאותו כלי, כי יש ספק ספקה. ספק אם זה היה טריפה או לא. ואם אפילו על הצד שזו הייתה טריפה, אבל... אולי לא פולט, ואפילו שזה לא ספק שקול, אפשר לעשות ספק כזה. ואף על פי שלומדים מגאולי מדיין, שגאולי מדיין, יש שם, אין שם ספק ספקה. מגאולי מדיין לומדים לאיסור, יש שם רק ספק אחד. פה יש ספק ספקה. אבל אם יש רק ספק אחד שהוא אינו שקול, כיוון שהרוב להפך, זה לא כלול במה שכתב הרמב״ם, שספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן. פה הולכים לפי הרוב, ואסור מן התורה. ואם כך, היטב לומדים מגאולי מדיין, מגאולי נוכרים, דין טעם כעיקר מן התורה. למה? כיוון שעל פי רוב, הטעם שבכלי נפלט לתוך התבשיל היתר. שם אין רק, לא רק שיש ספק, אבל יש רוב שזה פולט. אם יש רוב שזה פולט, אז אפשר משם ללמוד לכל התורה כולה. אבל פה במקרה של המהרש"ך, שיש עוד ספק, מנוסף לספק אם זה נותן טעם, יש עוד ספק אם בכלל הייתה פה טריפה, אפשר להקל. נו, אז אחינו ברוך השם ללמוד שיעור נפלא במסכת פסחים בדף ממדה עוד עמוד ב' בדיני יורה דעה, וראינו את הבקיאות המופלגת של מרן הרב עובדיה זצ"ל. עם רצון שנזכה ללכת בדרכו ולהקיף אלפי ספרים ולחזור עליהם תמיד בשקיקה, ממש עד יום מותו הוא למד בהתמדה בהתמדה גדולה, יום ולילה, קיץ וחורף, קור וחום, לא ישבוטו, תמיד 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 שקד על ספריו. ורואים פה את התוצאות, ברוך השם, זה רק סימן אחד קטן מתוך מבול מבול שכתב מרן הרב עובדיה, הכל בלי מחשב, בלי מזכירים, בלי עוזרים שעזרו לו כאילו ללמוד, הכל הוא למד עם חברותה, אבל לא היה לו לא אוצר החוכמה ולא בר אילן ולא מחשב שאפשר לעשות התק הדבק, הכל הוא כתב בכתב ידו הבהיר והקרי, ומתוך זיכרון עצום ונפלא, רצון שנזכה ללמוד יותר מדברי קודשו, ואולי זה ייטע בנו, ינצוך בנו חשקת התורה, ולדעת שהתורה היא רחבה מאוד, ויש כל כך הרבה זוויות וכיוונים בכל נושא, ורצון שנזכה ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום שלום אהובי וידידיי.